שלום עליכם רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת בהר סיני, היום בפרשה. מי מאיתנו לא מכיר את הבלוף, את האלמא דשיקרא של עולם השיווק והמסחר והמכירה? מי מאיתנו לא מכיר גם קצת את האלמא דשיקרא של הפקעות המחירים מכאן ומכאן? האמת היא שכמעט כמעט אפשר לשאול מי מאיתנו באיזושהי דרך לא שותף מכאן או קורבן מכאן לתוך הדבר הזה שכבר הפך להיות אצלנו למשהו שהוא חלק מהחיים. נדמה שהנושא הזה דומה למזג האוויר. כולם מתעניינים לדבר על זה, אבל אף אחד לא חושב אם אפשר לשפר את העניין, כי כנראה כך חושבים. זה גזירת הכתוב. אז הפרשה שלנו של היום עוסקת בסוגיה הזאת. יש סוגיה שנקראת בתורה הונאה. יש הונאה שנקראת הונאת ממון, ויש הונאה שנקראת הונאת דברים. הונאת ממון היא בעצם הפקעת מחירים. יש הפרש שהוא גבוה מאוד בין המחיר האמיתי למחיר שאתה נקבת כמוכר, שאם אתה קנית או מכרת, סליחה, במחיר כזה, המקח בטל לחלוטין. יש הפרש שהוא זעיר, קטן, הוא נספג מבחינה הלכתית על ידי הקונה. ויש הפרש שחזל עמדו אותו בתור שישית, שטות. כלומר, מכרתי בשישה דינרים משהו שערכו חמישה דינרים. ואז המקח קיים, לא חוזרים בנו מהמקח, אבל המוכר חייב להחזיר את סכום ההפרש. איזו הלכה מופלאה. הדין הזה נקרא דין הונאת ממון. יש גם מצב של הונאת דברים. לתרגם את זה בשפה של היום, בלוף. משווקים. אומרים שכדאי לך ממש לקנות את זה, וזה הדבר הכי חשוב, ואחרת אתה לא תצליח. אתה הולך בקניון, ומה שבאמת אתה הכי צריך ברגע זה, זה בדיוק את הדבר האחרון בחלון הראווה שמציעים לך כרגע, כי אם לא, מה אתה בכלל שווה וכו' וכו' וכו'. הונאת הדברים הזאת היא לא מדידה כמו הונאת הממון. חוקית היא אולי בכלל לא עבירה היום בעולם של היום. אבל הונאת הדברים הזאת בתורה היא איסור חמור מאוד. להונאה הראשונה קוראת התורה, אל תונו איש את אחיו. וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. זו הונאת הממון. ואחר כך כתוב בתורה, ואל תונו איש את עמיתו. אבל על זה מוסיפה התורה, ויראת מאלוקיך, אני השם אלוקיכם. ורשי אומר, מדוע ויראת מאלוקיך מופיע פה? אומר רשי, כי זה לא מדיד. כי זה אתה עם עצמך מכיר. רק בלב שלך אתה יודע שאולי אתה מוכר סתם קרח לאסקימוסים. אולי אתה מוכר כי אתה מרוויח מלהיות איש מחירות טוב. אולי זה שייך לא רק למקח וממכר, אולי זה שייך לחיים. אולי אתה מוכר בלוף. לא כי באמת מי שקונה צריך את זה, אלא מפני שאתה צריך להרוויח עליו. על זה נאמר, ויראת מאלוקיך, אלה דברים המסורים ללב. האמת היא שהונאת דברים היא דבר רחב הרבה יותר. הונאת דברים מופיעה גם שלא בכלל בהקשר למקח וממכר, למסע ומתן. שלא יאמר אדם לבעל תשובה, זכור עוונותיך הראשונים, זו הונאת דברים. דמעותיה של אישה, שנפגעת מאלבון מיותר וצורב, זו הונאת דברים שעליה נאמר בגמרא, שכשכל השערים ננעלים, שערי הונאה כזאת לא ננעלים. על הונאת דברים כזאת כתוב שהקדוש ברוך הוא מקבל את עלבונו של מי שהונו אותו בדברים. אז הפרשה של היום עוסקת אם כן בדינים האלה של הונאת ממון והונאת דברים, ובחובה לדון בין המוכר לקונה. וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, משמע שצריך לדון בין המוכר לקונה. עד כאן נפלא. אבל מה זה קשור לפרשה שלנו? אתמול עסקנו בענייני שמיטה ויובל, ואת הפרשה פותח רש"י כידוע בשאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני. אלא שמרגע שהפרשה התחילה לעסוק בשמיטה, ובעיקר עברה ליובל, מאותו רגע כל הפרשה כולה, גם אם היא עוברת לפרשיות אחרות, כולה חרוזה מסביב לעניין היובל. וכי ימכור איש בית חומה, וכי ימוך אחיך. וכי ימוך אחיך יהיה עני ומח, ויצטרך להימחר חלילה לגוי, ונמכר, ויד גר ותושב. בכל המקרים האלה, יש את היובל שאמור לקרוא דרור בארץ לכל יושביה, והוא צריך להציל את העני מעוניו, את העשוק מעושקו. שנת היובל הזאת שקורא דרור בארץ לכל יושביה וסופרים אליה כל שבע שנים, שבע פעמים שעליה דיברנו אתמול, היא גאולת העולם. היא הרגע שבו שלטון אדם באדם ייפסק, עבדים יחזרו למשפחותיהם, נחלות אבות יחזרו לאבותיהם. אז איך קשורה פרשת ההונאה לשנת היובל? משום מה בחרה התורה את הדוגמה לעניין הונאת הממון והונאת הדברים להביא בהקשר ליובל. וכך כתוב בפסוק, אל תונו איש את אחיו, איך צריך יהיה לעשות במספר שנים אחר היובל תקנה מעת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו. ורש"י מסביר, זהו פשוטו, ליישב מקרא על אופניו. על ההונאה בא להזהיר. כשתמכור או תקנה קרקע, דע כמה שנים יש עד היובל. חשוב מאוד, כי הרי בשנת היובל, בסוף השדה הזאת תחזור לבעליה. כיוון שבסופו של דבר השדה הזאת עשויה להיות מוחזרת, אז אל תבלפו. אם יש הרבה שנים עד היובל או מעט שנים עד היובל, תזכרו את הפרמטר של היובל ואת הפרמטר של כמה תבואות תעשה השדה באותם מספר שנים. זהו. זהו. עכשיו הכל מתחיל. השאלה הנשאלת היא אחת. כל הפרשה, כמו שאמרנו, עסוקה ביובל. פרשת ההונאה בפשטות באמת לא קשורה לעניין היובל. זו דוגמה אחת, 99% מהדוגמאות של עניין הונאת ממון, ובוודאי הונאת דברים, קשורה לעולם המסחר. זה אמור היה להופיע בפרשת משפטים, זה אמור היה להופיע במקומות אחרים. מדוע זה מופיע בפרשה שלנו עד כדי כך שהרמב״ם בלומדו את המצוות האלה, בתרי"ג המצוות, לומד את הכל מהפרשה שלנו? איך זה קשור לפרשה שכל עניינה זה לדעת על היובל? להביא את הדוגמה להונאה מיובל זה כל כך רחוק. נדמה שיש כאן דבר פלאי. כולם יודעים ששנת היובל היא הגאולה של העולם. כולם יודעים שכל הצרות ייפטרו כשיבוא המשיח, כמו שרגילים להגיד. סוגיית ההונאה היא הסוגיה שבאה לשאול אותי ואותך ואותך, תגיד, האם אתה לא מוכן בעצם עובדת עשיותיך בחיים, חס ושלום, לוותר על רעיון הדרור והיובל? האם בעצם חייך אתה לא שותף להנצחה של בלוף, של הונאות בממון, של הפקעות מחירים, כמוכר או כקונה, איך אמרנו? זה כמו מזג אוויר, זה בלתי ניתן לשינוי. האם אתה לא משווק בלופים? אני אומר את הדברים בגוף ראשון יחיד, לא חלילה באף גוף אחר. כמה מדהים שהפרשה אחרי שהיא מתארת את היובל בצורה הכי גדולה שלו, כדרור בארץ לכל יושביה, ולפני שהיא מתארת איך בזכות השמיטה והיובל יכולים להיפטר כל הבעיות הקשות ביותר שיהיו, נוגעת לרגע בדבר הכל כך רגיל, הכל כך נורמלי ורגיל, ואומרת, ואולי לפני שאנחנו מבררים למה היובל לא מגיע, אולי כדאי שנשאל אם אנחנו לא שותפים בעיכובו? כדי שהתורה תופיע ושנת הדרור תהיה כבר מציאות בעולם. בוא ותבדוק את עצמך. האם גם אתה משיא לחברך עיצה שאינה הוגנת? ואיש לא יודע מזה, וזה לא מדיד, והדברים מסורים ללב, ויראת מאלוקיך. ואולי זה מה שמעכב את הכל? פסוקים קצרים, פתיחה נוראית, לפרשה שמתארת את הגאולה הגדולה של העולם. שנזכה בעזרת השם להביא לימות המשיח. להתראות.